טוב, אנחנו היום נלמד על מלאכה מסוימת ממלאכות השבת, וזה קשור לפרשת השבוע, כי ההתחלה של פרשת השבוע, אנחנו בפרשת ויקל. ההתחלה ממש של הפרשה, כשמשה רבינו אוסף את בני ישראל, הציווי הראשון שהוא אומר להם, זה היה, מי שלמד את רש"י, ויודע שזה היה מיד אחרי שהוא ירד מהר סיני, אחרי תקופה ממושכת שבני ישראל לא ראו אותו, מה הציווי שהוא אומר לבני ישראל? שצריך לשמור את השבת. ששת ימים תעשה מלאכה, וביום השביעי תשבות. יום השביעי זה יום של שבת. אחרי שהוא אומר להם על השבת, כתוב שם את הלשון שאסור לעשות בשבת אף מלאכה, ואחרי שלכאורה ברור לנו שאסור לעשות בשבת אף מלאכה, באה התורה ואומרת, לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת. למרות שאסור לעשות את כל המלאכות, וכשאומרים כל המלאכות, יש רשימה ארוכה של 39 מלאכות. הוציאה התורה את המלאכה הזו של העברת האש, כתבה אותו בפני עצמו, ועל זה יש ברש"י על הפסוק שתי סיבות, שתי דעות, מה הסיבה שהוציאו את האש כיחידה נפרדת. אנחנו לא נדבר היום על הנקודה הזו, למה הוציאו את האש כיחידה נפרדת, אלא נדבר על המלאכה הזו של האש, מכיוון שהיא מלאכה שבכל אופן התורה הוציאה אותה כפסוק נפרד, לא תבערו אש בכל מושבותיכם. עכשיו, נושא שנלמד, החלק הראשון של השיחה, הוא יהיה נושא שידבר על דיון הלכתי בנושא הזה של מלאכת העברת האש, אבל נקודת התמצית של השיחה תתרגם את המלאכה הזו לעבודת השם. ופה אנחנו נראה דבר מעניין, שאפילו פרט הלכתי מעשי בנוגע למלאכה מסוימת, אז מתוך הדיון והפלפול וההבנה הצד ההלכתי של הדבר, נגיע לחדד בתוכנו מה נדרש מיהודי בעבודת השם. נקרא את הלשון מתחילת השיחה ונשתדל להסביר את זה באופן שיהיה מובן. כתב הרמב״ם בהלכות שבת, וכאן יש ציטוט מלשונו של הרמב״ם במלאכת המבעיר את האש. כתוב הרמב״ם כך: המבעיר כלשהו חייב. אדם שהבעיר אש, לא משנה מהו גודל האש, אלא כלשהו, עשית ממש הדלקה קטנה של גפרור קטן, מיד אדם חייב, הוא עבר על מלאכה. ממשיך הרמב״ם ואומר, והוא שיהיה צריך לאפר. זה בתנאי שהעברת האש הייתה למטרה. מה המטרה? למה, תשאל את הבן אדם, למה אתה לקחת בול עץ והדלקת והבערת אותו? מה רצית פה? אז הוא אומר, בגלל שאני רציתי את האפר. אני צריך אפר, ו... אני לא יכול להגיע למטרה של האפר אם אני לא אשרוף ויעביר לפני זה את בול העץ. אז אם הבן אדם אומר, שרפתי את הבול עץ כי אני צריך את האפר, במילים אחרות, המלאכה יש בה תועלת, זה נקודת העניין. מיד נמשיך עוד שורה, אז נבין יותר. אבל יש תועלת בשריפת האש. אם יש תועלת, מצוין. זה בדיוק מה שהתורה אוסרת עליך לעשות בשבת. אבל אם עיוור דרך השחתה, אם אדם שורף משהו, לא בגלל שהוא רוצה להועיל כתוצאה מהשריפה, אלא סתם הוא רוצה להשחית, סתם יש לו איזה מחסן והוא רוצה לשרוף אותו, סתם, לא בגלל שהוא רוצה להועיל שום דבר, סתם לשרוף. אבל אם אדם עושה את זה דרך השחתה, אז זה לא שמותר לעשות את זה, גם זה אסור לעשות, אבל פטור. מה זה נקרא פטור? הוא לא יהיה חייב, הוא לא יקבל את העונש המרבי בחוק התורה על האדם שעושה עברת אש, כי הוא רק קלקל, מפני שהוא מקלקל. דוגמה נוספת, והמבעיר גדישו של חברו. אדם מאוד כעס על חבר שלו, הלך ושרף לו את השדה. יש תועלת בשריפת השדה הזו? רק להזיק, הוא רוצה רק לקלקל, נכון? לכאורה לפי הכלל שאמרנו קודם, שאדם שרוצה רק לקלקל הוא יהיה פטור, אז לכאורה אדם שכועס על חברו ושורף לו את השדה, לכאורה פטור, הוא יהיה חייב מדיני נזקים, זה סיפור אחר, אנחנו לא מדברים כרגע מדיני נזקים.
אש בשבת.
מבחינת אש בשבת, לכאורה, הוא יהיה פטור, אומר הרמב״ם, לא, הוא יהיה חייב, כי יש בזה תועלת גדולה מאוד. מה התועלת? אומר הרמב״ם, חייב, אף על פי שהוא משחית, לכאורה הבן אדם הזה הלך והוא פשוט צרף ללא שום תועלת את השדה של חברו, אומר הרמב״ם, לא, הוא לא משחית, הוא מתקן. מפני שכוונתו להינקה מסונו. למה הוא עשה את זה? כי הוא רוצה לנקום מהחבר הזה שהוא היה חבר, כרגע הוא השונא שלו, הוא רוצה לנקום בו, אז הוא שרף. זאת אומרת, עד שהוא לא שרף, אז היצר שלו בער והוא לא ידע מה לעשות עם עצמו. ברגע שהוא שרף, מה קרה לו? הוא נרגע, זהו, שמח, הוא השקיט את את היצר שלו. איך הרמב"ם אומר? והרי נתקררה דעתו. יוצא שמתקנים הם אצל יצרן הרע. הוא תיקן, הוא תיקן והשקיט את יצרו. אף אחד לא אומר שלא יהיה טעות. הרמב"ם לא אומר שצריך לעשות את זה, הוא גם לא אומר שמותר לעשות את זה, הוא גם לא אומר מה דיני הנזקים שהוא יצטרך לשלם, והוא גם לא אומר שמותר לחוס. כל הדברים האלה ברור שעשו, ולא זה הדיון. הדיון כרגע הוא אחר. האם הבן אדם הזה עבר על מלאכת שבת או לא? זה כל הדיון. זה שבדרך הוא עבר על הכעס, שכל הכועס כאילו עובד עבודה זרה. זה שבדרך הוא ישחית רשות והוא יהיה חייב. זה הכל סעיפים אחרים. אנחנו כרגע מתמקדים, זה כמו שאתה בא ויש הרבה תיקים, גמרת תיק אחד, אז אותו מעשה יש לו עוד 5 תיקים אחרים שנגררים לאותו מעשה. אנחנו כרגע דנים בתיק שהכותרת של התיק הוא מלאכת שבת. הבן אדם הזה עשה מלאכה בשבת או לא עשה מלאכה בשבת? לפי הקריטריון של מלאכת שבת, שאם אתה קלקלת אתה פטור, אם תיקנת אתה חייב. מה ההתייחסות לאדם כזה ששרף שדה של חברו כי הוא כעס עליו? הוא נקרא מקלקל, הוא נקרא מתקן ביחס למלאכת שבת? אומרים לו, הבן אדם הזה נקרא מתקן. למה? כי היה לו לפני זה יצר שלא מצא לעצמו מנוח, ובזה שהוא שרף לחברו את השדה, אז הוא הרגיע, הסביע את היצר הרע שלו. אז הרמב״ם אומר, מתקנים הם אצל יצרן הרע, אצל היצר הרע הוא תיקן, ולכן מה יהיה דינו? חייב. נסכם מה קראנו עד פה. חייב. הוא חייב על מלאכת שבת, כי הוא עשה מלאכה. זאת אומרת, מה הסיכום הדבר שקראנו עד פה? הבאנו רק דוגמה. מה הדוגמה? מה הרעיון? הרעיון הוא שבמלאכת שבת, ספציפית אנחנו כרגע מדברים על מלאכת המבעיר, אם אתה עושה תיקון או תועלת או צורך, אז אתה עשית מלאכה ובמילא אתה חייב עליה. אם קלקלת ללא תועלת, אז אתה פטור על המלאכה הזו. זה עד פה מה שאמרנו. מסיים הרמב״ם את ההלכה עם דוגמה נוספת, וכן המדליק את הנר או את העצים. אדם שהדליק נר כי הוא רוצה שיהיה לו אור,
צורך,
זה צורך. או אדם שהדליק את העצים כי הוא רוצה שיהיה לו חם, בין להתחמם בין להעיר. במקרה הזה זה דוגמה, לא שהוא צריך את האפר, אלא הוא רוצה באמת את האש, לא שהוא רוצה לחלות משהו, הוא פשוט רוצה את האש, חום ואור. הרי זה חייב. מדוע? על פי אותו עיקרון, כי הוא רצה בסך הכל לתקן ולהועיל, אז מותר. זה בעצם רק הבאנו דוגמאות לפה ולשם. העיקרון הוא עיקרון ברור, מלאכה שהיא לצורך ולתועלת זה בדיוק ההגדרה של מלח.
אפילו לא ישירה.
מה?
אפילו לא ישירה, כי אפר זה לא ישיר, זה תוצאה מ...
יפה, לא משנה, כן.
בגלל
זה
הוסיפו את זה בשביל ש...
לא, 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 אני רק... הוסיפו את זה, תלמד ברש"י למה הוסיפו. אבל אנחנו מדברים כרגע על המלאכה שהיא בכל אופן כתובה בפרשתי.
למדנו
שזה קראת. כן. והנה, ידועה שיטת אדמור הזקן בדעת הרמב״ם בגדר מלאכת מביר. האדמור הזקן מגדיר לנו מהי דעתו, הרי קודם אם שמתם לב, קראנו ציטוט מלשונו של הרמב״ם. האדמור הזקן מגדיר לנו מה התכוון הרמב״ם במלאכת המביר. מה התכוון ומה דעתו? אומר האדמור הזקן דבר כזה. ציטוט מלשונו של האדמור הזקן בתוך המרכאות, שעניין העברה, מה המשמעות של העברה, מה התוכן של מלאכת העברה, הוא הוצאת האש או שמרבה האש. אומר אדמור הזקן, אתה יודע מה זה נקרא עברת אש? מה בעצם קרה פה שלכן אתה חייב? שאתה הוצאת האש. זה החובה. לא מה בעצם באים לשלול. לא אומר אדמור הזקן שמלאכת העברה זה בגלל שאתה שרפת משהו. אולי נמשיך עוד משפט.
זה מסתדר עם האפר.
או, זה בדיוק השאלה. נקרא עוד הפעם, עוד משפט אחד. דאף על פי שהמביר אינו חייב, אלא אם כן צריך להפר, למרות שנכון הדבר, שאדם שיביר אש, הוא לא יהיה חייב רק אם היה לו תועלת שהוא צריך את התוצאה, את ההפר. אף על פי כן, עיקר החיוב אינו משום שריפת וקיליון העצים, אלא משום ריבוי האש. אולי ניתן לכם דוגמה, מה שיופיע עליו, אבל במילים שלנו. תראו לעצמכם בן אדם שלקח ברזל וליבן אותו. איך מלבנים ברזל? שמים אותו על אש, אז הברזל נהיית ברזל, ברזל מלובן. כן? למה הוא עשה את הברזל הזה? למה הוא ליבן אותו? יש לו מטרה. כי ידוע שכשאתה רוצה שהברזל יהיה חזק, אתה רוצה לחסם אותו,
לדעת,
אז אתה צריך להכניס אותו באש, ואחר כך אתה שם אותו במים, ואז הוא מקבל את החיזוק שלו. אדם לקח ברזל וליבן אותו, בשביל שלאחר מכן הוא יוכל לשים אותו במים. היה כאן כיליון ושריפה של משהו? משהו התקלה?
ברזל לא, אבל זה מה ש...
משהו התקלה? לא.
אבל מישהו צריך לתת לו את החום הזה. אז זה שחימם, הוא התקלה.
לא, אבל היה לי אש שהדלקנו ביום שישי. בסדר? הדלקנו ביום שישי, והוא דולק כל הזמן. בא אדם בשבת ולוקח ברזל ומתחיל ללבן אותו באש. לא היה פה שום כיליון של חומר. שום דבר לא התקלה. הוא לא עשה את זה סתם כי משעמם לו, הוא עשה את זה כי הוא רוצה להועיל, הוא רוצה אחר כך...
לא הביא לך כלום.
אבל שום דבר לא הביא. הוא חייב או פטור? ההלכה היא שהוא חייב.
לפי הרמב״ם כן.
למה?
לפי הרמב״ם אנחנו מבינים שאפילו שהוא לא צריך את האש, אבל יוצא מזה תיקון גם בו, הוא תיקן.
אבל מזה, אדמור הזקן מסביר את הרמב״ם. אדמור הזקן מסביר ואומר, מזה שההלכה אומרת שהוא חייב כשהוא מלבן את הברזל, מה הוכחה? מהי המסקנה? שחובת האיסור על האש זה לא משנה אם משהו התקלה או לא התקלה, לא זה הנקודה. אם העיקרון היה כיליון, אז בליבון ברזל אין כיליון, היה צריך להיות פטור. אלא מה העיקרון? העיקרון הוא שהדלקת משהו, זה העיקרון. אם היה כיליון או לא היה כיליון, זה לא נקודת העניין. כן, זה בעצם מה שאדמור הזקן מוכיח. נקרא את הלשון בפנים. אף על פי שהמביר אינו חייב, אלא אם כן צריך להפר. אף על פי כן, עיקר החיוב, מה עיקר הסיבה שאדם חייב? אינו משום שריפת וכיליון העצים, לא מחייבים אותו כי משהו התקלה פה, אלא מה עיקר הסיבה שמחייבים אותו? משום ריבוי האש, כי אתה ריבית פה אש, לכן אתה מחייב. וההוכחה, מה שאמרנו בעל פה נקרא את זה בפנים, הוא מוכיח כן ממה שכתב הרמב״ם בסיום הלכה זוגה בחימום ברזל באור, שאדם מחמם ברזל באש, מה כותב ברמב״ם? המחמם את הברזל כדי לצרפו במים, אדם שמחמם ברזל ומלבן אותו כי הוא רוצה אחר כך להכניס אותו במים, הרי זה תולדת מבהיר, זה ממש כמו מלאכת המבהיר וחייב. אז מה ההוכחה אם כך? שמה עיקר העניין, מה עיקר ההגדרה של מלאכת המבהיר? לא אם היה כליון או לא היה כליון, לא זה מה שאנחנו צריכים לחפש. מה אנחנו צריכים לחפש? אם היה כאן אש או לא היה כאן אש. לא אקרא את כל המילים בפנים, אני רק רוצה שעל פי זה נזיר. מה לא ברור?
כי אמרנו שאת האש נניח בדוגמה שהעביר מראש בערב שבת.
כן.
אז מה הדין במקרה הזה? הוא לקח את הברזל ושם אותו במקום, מיקם אותו במקום שהוא מעל האש.
מתי הוא שם את הברזל? בשבת או לא בשבת? אז אם אדם שם את הברזל בשבת,
מה איזה הוספה יש פה?
שבעת שהברזל התחמם, כן, אז מתי שברזל התחמם, אז הוא הוסיף, הוא ריבה את האש.
יש בברזל יסוד אש שיכול להוסיף על המדורה הזאת?
לא התכוון שהמדורה נהייתה יותר גדולה, אלא ברגע שכרגע גם הברזל מתחמם, אז האש התווסף פה בכך. למה הברזל כרגע?
אבל זה לא אש שלו, זה לא אש שלו.
לא אכפת לי אם זה שלו או לא שלו. סך הכל,
אילו היית אומר, אם היית שם בול עט, זה אני מבין שאוסיף למדורה.
לא בגלל אם המדורה התווספה או לא. בסך הכל, קודם היה פה חום בכך וכך מעלות, וברגע שהוספתי פה גם ברזל, אז יש כאן עוד חומר שהאש...
התווסף החום.
החום התווסף פה.
זה בעירה.
כן, חומר בעירה נוסף.
אבל מה, לא יודע, מה ההיגיון? באש אסור לעשות שום שימוש, אם זה בשבת או...
אנחנו מדברים כרגע על שבת, שאסור בשבת להעביר אש. השאלה,
ברור,
חייב, חייב.
הכל חייב.
כל מלאכה שעושים חייבים. השאלה שאנחנו מתמקדים זה להגדיר באופן מדויק מהו ההגדרה של מלאכת העברה. האם המלאכה היא בגלל שמשהו התקלה ונשרף, או בגלל שיש לי פה תוספת של אש, ריביתי את האש? מהי ההגדרה של המלאכה? אם נגיד שהמלאכה היא בגלל שמשהו התקלה, אז בברזל מלובן לא עשיתי מלאכה. אבל אם נגיד שההגדרה של המלאכה היא בגלל שאש התרבה פה, אז גם בברזל מלובן גם אסור. הבאנו קודם דוגמה, נכון? כל אש אדם מדליק למטרה מסוימת, ובדרך כלל זה מה שקורה כי אדם הוא לא משועמם. אז בדרך כלל כשאדם מדליק אש למטרה, זה בדיוק המלאכה שעליה התורה דיברה, שלא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת. כן? זה ההגדרה. אסור להדליק אש, ודאי, אין ספק. השאלה היא שאנחנו כרגע רוצים לשאול, ומזה להגיע לנקודת העניין, הרמב״ם הוא היה אדם מאוד חכם וכל דבריו מאוד מדויקים, וכשהוא אומר משהו גם סדר הדברים הוא מאוד מאוד מחושב, ואם הוא אומר דבר מסוים לפני דבר הבא זה ממש מדויק. ובמילא הרמב״ם, רבי משה בן מימון, בא להגדיר בספרו הגדול ביד החזקה את המלאכה שקוראים לה מלאכת העברה, והוא רוצה לתת דוגמאות שנבין מה אסור לעשות בשבת. מהי הדוגמה הראשונה שהוא מביא? אם אדם ידליק בולט כי הוא צריך את האפר,
חייב.
חייב, זה הדוגמה הראשונה. זה הדוגמה הראשונה. מה צריך אפר? למשל, ידוע שאדם שוחט חיה או עוף, אז צריך לחסות את הדם באפר. אין לו חול והוא רוצה כרגע אפר, והוא היה לו כרגע, הוא שחט דקה לפני כניסת שבת עוף, מתי שהיה מותר לשחוט, והנה יש פה כמה טיפות דם, הוא מחפש לחסות את הדם, כי יש מצווה לחסות את הדם של העוף באפר. לא מוצא שום דבר, אומר הנה יש לי פה בולץ, בוא ניתן כאן איזה שריפה צ'יק צ'ק, יהיה לי אפר, אני אחסה את הדם. יש לו תועל, הוא צריך אפר. לדוגמה, ועוד כל מיני דוגמאות שהוא רוצה, ההפך, הוא רוצה בערב פורים להשחיר את הפנים של הילדים שלו במסכה, אז הוא צריך ההפך כדי שיהיה לו יד שחורה. לא משנה, מאיזה סיבה שלא תהיה, הוא צריך את ההפך, והוא הדליק בגלל זה את העץ, אז זה מלאכה. זה הדוגמה הראשונה שהביא הרמב״ם. מה הדוגמה האחרונה שהביא הרמב״ם? שאדם מדליק אש כי הוא רוצה להעיר את החדר. הוא הדליק אש כי הוא רוצה להתחמם. זה דוגמה אחרונה. השאלה שאנחנו שואלים כרגע, לכאורה הרמב״ם היה צריך להפוך את סדר הדברים שהוא אומר. היה צריך קודם כל להביא את הדוגמה של אדם שמדליק אש כי הוא רוצה אור, ואחר כך אם הוא רוצה תביא את הדוגמה שאדם מדליק אש כי הוא צריך את האפר. למה? למה? מה נכפת לי מה הוא מביא קודם ומה אחר כך? כי לפי מה שהגדרנו קודם, שמה ההגדרה של מלאכת העברה? ההגדרה של העברה זה הכיליון או האור? מה ההגדרה אמרנו? האור, היא ההגדרה. אז מה הדוגמה הישירה הראשונה לכך? לא הכיליון כדי שיהיה לי אפר, אלא מה הדוגמה? הדוגמה היא אור. אז היה צריך קודם כל להביא את הדוגמה הראשונה. ולומר ככה, אסור בשבת להדליק אש גם אם אתה רוצה שיהיה לך אור, נקודה. אחר כך תביא עוד הלכה, אסור להדליק את האש גם אם אתה רוצה שיהיה לך אפר. למה הוא כתב את זה בצורה
כזאת?
לא רוצה להאריך כרגע בפלפולי ההלכה, אני רוצה להגיע לנקודה, מה לומדים מזה בעבודת השם, נקודה מאוד מעניינת. איך נתרגם את ה... זה ברור שאסור להדליק אש בשבת, וזה ברור שאסור להדליק אש בצורה כזו, בצורה אחרת, אין ספק בדבר. אנחנו, הנקודה היא שאנחנו רוצים להסביר איך רואים מההלכה הזו, ובמיוחד מהסדר הזה, עניין מאוד מעניין בעבודת השם, שאפשר פשוט לתרגם את זה להלכה למעשה, איך אפשר מכל דבר ללמוד וגם מהעניין הזה. אולי אני אחדד עוד הפעם מה הייתה השאלה, ונעבור לסעיף ג' בשיחה, ששם אנחנו נראה איך נתרגם את זה בעבודת השם. אנחנו נחזור עוד הפעם. ההלכה שהרמב״ם אמר הייתה כזו: אסור בשבת להעביר אש. דוגמה ראשונה שהרמב״ם מביא, אסור להעביר אש כשאתה צריך את האפר. זה המלאכה. אדם שמביא רש לצורך האפר עבר על איסור שבת. זה הפתיחה של הרמב״ם למלאכת העברה. אחר כך הוא מביא עוד אריכות ותוספת, אבל בזה הוא פתח. למה הוא פתח בזה? יש בזה מסר מאוד מאוד חשוב, וזה אנחנו נלמד. נעבור לעוד ג' ונראה את המסר שבדברים. ויש לבאר זה בפנימיות העניינים. נסביר את המלאכה הזו בפנימיות העניינים. ובהקדים, נזכיר, נקדים הקדמה, שלמתת מלאכות האסורות בשבת, מאיפה המציאו את רשימת המלאכות? לפי מה החליטו מה מותר בשבת ומה אסור בשבת? איך הגיעו ל-39 דברים שאסור לעשות בשבת? לפי מה זה בנוי? הן המלאכות שעשו במשכן. כל מה שהיה צריך לעשות כדי לבנות את המשכן, זה בדיוק מה שאסור לעשות בשבת. שמזה גוף המובן, מה מובן מזה? שאף על פי שלמתת מלאכות בשבת אין עבודות של חול, אני קורא בעוד ג', אף על פי שלמתת מלאכות של שבת זה עבודות של חול, שלכן אסורות ביום קדוש דשבת. מכל מקום, בשורשן ומקורן בקדושה, כידוע שכל דבר שבעולם שורשו ומקורו בקדושה, הרי הן עבודות כלליות ועיקריות של איש ישראל בעבודתו לקונו. לעשות מהעולם דירה ומשכן להשם, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. פה הרב אומר דבר מאוד מעניין. תדע לך שכל אחד מהמלאכות, בשבת אסור לעשות אותם, ברור. אבל אנחנו צריכים ללמוד את המלאכות לדעת איך בונים משכן. היום אנחנו לא הולכים לבנות משכן, כי גם אנחנו מחכים לא לבניית המשכן, מחכים לבניין בית המקדש. אבל המשכן הזה שהוא אמור להיות בליבו של כל אחד, אנחנו צריכים לבנות את המשכן שבלב שלנו. איך בונים את המשכן? יש 39 מלאכות שדרכם בונים את המשכן. בשבת פיזית אסור לעשות את המלאכות האלה, אבל המסר של המלאכות האלה, הם צריכים להיות חיים וקיימים בליבו של כל יהודי, כי בדיוק כך בונים משכן. אחד מהמלאכות זה להעביר אש, כל אחד חייב להעביר אש כדי לבנות את המשכן הפרטי שלו, ובאיזה צורה כל אחד חייב להעביר אש? להעביר אש כדי שיהיה לו אפר. מה זה נקרא? בעבודת השם. אז נקרא...
גם בשבת.
גם בשבת צריך להעביר אש רוחני כדי להעביר אש.
כמקביל לחור.
אש גשמית, טכנית, ודאי שאסור בשבת. אבל המסר הרוחני שאפשר וצריך לתרגם מהעניין הזה של המלאכות, חייב כל יהודי לעשות כל הזמן כדי לבנות את המשכן שלו. וזה דבר מאוד מעניין. עוד מעט נראה איפה האש התמידית הזו בליבות של כל אחד. וכן הוא בעניין פרטי התנאים והגדרים דה למתת מהחודש הבא. לכן חשוב לנו לדעת, לא רק אדם יבוא ויגיד, אתה יודע מה? ניקח את המשניות במסכת שבת. יש שם רשימה של 39 מלאכות. גם אדם שאין לו זיכרון רציני, תוך זמן לא ארוך יוכל ללמוד בעל פה את כל ה-39 מלאכות. והוא ילמד, יודע שיש 39, אחד מהמלאכות זה המביר, יודע המביר, אומרים לא, לא מספיק לך לדעת את המלאכה, מה השם שלה. אתה צריך ללמוד כל מלאכה עם כל הפרטים שלה וכל הגדרים שלה, למה? כי כשאתה תרצה לדעת בעבודת השם מה לעשות, יגידו לך, אתה צריך לבנות משכן, אתה צריך שהלב שלך יהיה משכן להשם. תשאל את עצמך, איך אני בונה משכן להשם? יגידו לך, להעביר אש. לא מספיק להעביר אש, יש פרטים, איך מעבירים אש? תדע לך, אתה צריך להעביר אש באופן כזה שאתה צריך את האפר. מה זה, איך המילים האלה מובנים בעבודת השם? אז רק אני מגרה אתכם, עוד מיד נגיע לעוד ד', אז נסביר.
הוא ישר צריך בהמה.
מה?
הוא ישר לך צריך גם בהמה, לחזות את החיה.
וכן הוא בעניין פרטי התנאים והגדרים דה למתת מלאכות השבת. הקובעים מהי מלאכה שחייבים עליה, יסודם ועיקרם הוא כפי שהם מלאכות בעבודת האדם לקונו. שאין העבודה נחשבת עבודה שלמה בלי תנאים וגדרים אלה. אלא שמזה משתלשל אחר כך לעניין מלאכת שבת, שבלי תנאים וגדרים אלה אין היא מלאכה שחייבים עליה בשבת. ועל פי זה יש לומר בענייננו שהטעם הפנימי שקבע הרמב״ם בתחילת מלאכת מביר, האופן למביר, כשצריך להפר, אף על פי שעיקר החיוב משום ריבוי האש, ולפי שעניינה של מלאכת מביר בעבודה רוחנית, מחייב שיהיה צריך להפר. אם אתה מביר אש ואתה לא זוכר את האפר, אתה בבעיה, מבחינה רוחנית. אתה חייב כל הזמן לזכור, להעביר אש, אבל אתה חייב לדעת שאתה צריך שיהיה אפר. מה זה הדבר הזה? עכשיו יש כאן הסבר מאוד פשוט, מאוד מעניין, ומעשי מבחינת עבודת השם יומיומית. ביור העניין. כתיב נר השם נשמת אדם. שלמה המלך אומר במשלי. אתה יודע מה זה הנר? נשמה של יהודי זה נר. ומלאכת מביר בעבודת האדם, מה זה נקרא להביר את הנר? עניינה הדלקת הנר דה נשמה, שיהיה בוער באהבה כרשפי יש להשם. יש לך נשמה שזה נר. נר, אתה בא לחנות ואתה קונה נר, אז הנר הוא לא דלוק. הנר הוא נר. אתה רוצה אבל שהנר ידלק שתהנה ממנו, אתה צריך להדליק אותו. כל נשמה ירדה לעולם, כל יהודי נולד נשמה, כל אחד יש לו נשמה, יש לו נר. הנר הזה הוא דולק או לא? מה קורה? זה תלוי בכל אחד, אנחנו צריכים להעביר את הנר, להדליק אותו. והנה היא מבואר בתניה. תניה אומר אדמו הזקן, כשם שאור הנר מתנענע תמיד למעלה בטבעו. דבר מעניין, אתה מדליק נר, אתה מדליק אש, כל הזמן האש רץ למעלה, כל הזמן עולה למעלה. תהפוך את הנר, תראה שהוא מנסה איכשהו לברוח למעלה. למה? מסביר על זה אדמו הזקן בתניה, מפני שאור האש חפץ בטבע להיפרד מהפתילה ולהידבק בשורשו למעלה. זה הטבע של כל דבר. כל דבר רוצה לחזור למקור. איפה המקור של האש? כתוב שהאש מקורו למעלה מתחת לגלגל הירח. שם הוא המקור הפוטנציאלי של כל האש שיש בעולם. כשאתה מדליק גפרור ואתה עשית לו אש, הוא מיד מרגיש שהמקור שלו למעלה, הוא רוצה כל הזמן לברוח. אף על פי שכשהוא יברח למעלה, הוא לא יהיה אש, הוא יחבא, לא אכפת לו. הוא אומר, למרות שכשאני פה, אני קיים, אני מציאות, כולם רואים אותי, אני פועל, ואם אני אגיע למקור שלי, אז אני בעצם ייעלם. לא מעניין אותו, הוא מוכן להיעלם, העיקר להיות קרוב למקור שלו.
רצונו
להידבר. אף שעל ידי זה יחבא, ולא יאיר כלום למטה, וגם למעלה בשורשו, יתבטל אורו במציאות בשורשו, זה מה שהוא רוצה. מה נמשל? כך נשמת האדם. גם הנשמה של כל אחד מאיתנו הוא כמו נר. חפצה וחשקה בטבעה להיפרד ולצאת מן הגוף ולהידבק בשורשה ומקורה בהשם. כל נשמה, אם תשאל את הנשמה מה היא רוצה, היא לא רוצה לא לאכול, שלא תאכל ולא תשתה ולא תשן, שפשוט תהיה כל הזמן דבוק באלוקות ותשכח מהעולם. זה הטבע שלה. היינו שעניינה של אש, הנשמה ורשפי אש האהבה להשם, הגורמים לאדם לעלות למעלה בקלות הנפש להשם. אדם צריך כל הזמן לזכור, הנשמה שלי צריך להדליק אותה. מה זה נקרא להדליק אותה? שהיא תרצה כל הזמן להתחבר לאמת. כמה להדליק? כמה... תסתכל במלאכת שבת, מה אמרנו בתחילת הדברים ממש? כמה... שיפה זה עוד מעט, או לפני זה. כמה אש אדם צריך להדליק כדי שהוא יהיה חייב? אם אדם מדליק גפרור אחד, הוא כבר עשה מלאכה? או שהוא צריך להדליק בולט, או שצריך להדליק את כל החדר, כמה זה?
כלשהו.
מה זה כלשהו? שמת, לקחת קיסם בגודל של סיכה, והדלקת אותו, זה כבר נקרא עברה. למה? מה זה בעבודת השם? אם עשית לנשמה שלך התלהבות כלשהו, משהו, אפילו שלא הצלחת להליב את עצמך באופן שאתה נשרפת לגמרי, כלשהו, קצת, קצת, קצת הדלקת, כבר עשית משהו, נראית לשון בפנים. וזהו גם הביור הפנימי בזה שהמביר, אפילו כלשהו, שמלאכת מביר אין לה שיעור בכמות, לפי שעניין מלאכת מביר בעבודת השם, הוא התנועה למסירות נפשו להשם. מה זה נקרא להדליק אש? להתמסר לקדוש ברוך הוא. ברגע שהתמסרת, לא שייך להגיד בזה כמות, כמה התמסרת. אם החלטת שאתה מתמסר, אז אתה מתמסר, אתה שייך אליו. מה זה שייך כמה? זה לא דבר שנמדד בזמן, ולא במקום, ולא בכמות. שחפץ זה להיפרד ולצאת מן הגוף, ולהידבק בשורשה ומקורה, הגם שתהיה עין ואפס ותתבטל שם במציאות לגמרי, ולא יישאר ממנה מאומה, ממהותה ועצמותה הראשון, מאיפה בא הרצון הזה לאדם ממש להיות דבוק באופן מוחלט עד למסירות נפש? מקורו בנקודת היהדות שהיא חלק אלוקה ממעל ממש, ולכן לא חשוב בזה הכמות, כי נקודה פשוטה שלמעלה מהתחלקות, וגם בכל שהוא ישנה כל האיכות של נקודת הנפש. אם אתה רואה יהודי שהוא רחוק לגמרי מתורה ומצוות, ופתאום אתה רואה אצלו כזה התלהבות, הוא אומר אני רוצה מזוזה, שים לי מזוזה בדלת. הוא לא התחיל לאכול בגלל זה כשר עדיין, והוא לא שמר שבת. שים לי מזוזה בדלת, אתה רואה אצלו התלהבות. ההתלהבות הזו זה אמת של הנשמה שלו, בדיוק כמו השני שמניח תפילין בהתלהבות, וכמו השלישי שמקיים 100 מצוות בהתלהבות. כי בנקודת החיבור של הנשמה לבורא, זה לא נמדד בכמה. כרגע, ברגע הזה, הוא הדליק את הנשמה שלו והתחבר לקדוש ברוך הוא. אין ספק שמצווה גוררת מצווה, מחר הוא יעשה עוד מצווה ועוד מצווה וכן הלאה. אבל המבהיר, להעביר את האש כדי לבנות משכן, לקחת את הנשמה ולעשות לה, להדליק אותה, כלשהו. זה לא דבר שצריך לבוא לבן אדם, אם לא קיימת 30 מצוות, לא נחשב. אם לא עשית 10 שעות, לא נחשב. אין דבר כזה. הדלקת על כל שהוא חייב.
זה בדיוק שאני לא ידעתי כלום, נסיתי לראות.
עכשיו, אחרי שאומרים שמדליקים את האש חייבים, בא מיד הרמב״ם ואומר, אבל אתה צריך לזכור דבר חשוב, את האפר. אל תשכח את האפר. אתה מדליק, אבל אתה בתנאי, והוא שצריך לאפר. מה זה האפר הזה? יש כאן דבר מאוד מעניין. ובזה מוסיף הרמב״ם, שביחד עם זה צריך להיות התנאי, והוא שיהיה צריך לאפר. אפר, הרי הוא החלק היותר גשמי וחומרי של הדבר הנשרף באש. כשאנחנו לוקחים משהו ושורפים אותו. יש כאן דבר מאוד מעניין. כך בולט, הוא גדול, הוא כבד, יש לו שטח ונפח. אחרי ששרפת אותו, אתה יכול לקחת את כל הכמות של האפר, להכניס אותו בתוך קופסת גפרורים קטנה, ומילית את כל הכמות. נשאלת השאלה, רגע, מה קרה פה? קודם הוא היה כזה גדול וכזה כבד, ופתאום הוא כזה קטן. איפה, לאן הוא נעלם?
איפה הוא?
איפה הוא בכלל? ואם הוא נעלם, למה לא נעלם הכל? למה לא נשאר כלום? אז התשובה היא שכל דבר בעולם מורכב מארבע יסודות. אש, רוח, מים ואפר. כל דבר מורכב מארבע יסודות.
זה אפר או אפר?
אפר ואפר. אותו נקודה. כן. במילא, אומרים ככה, מארבעת היסודות יש שלוש יסודות עדינים ויסוד אחד מגושם. מהו היסוד המגושם? ההפר. שלוש היסודות שמעליו, האש, רוח ומים, הם יסודות עדינים. היסודות העדינים יכולים להתרומם ולהיעלם, להתעדות, להתחבר לרוחניות ולהיות אפס. הדבר היחיד שלא יכול להתרומם והוא נשאר בעולם הזה הגשמי, מה זה? זה ההפך. כשכל היסודות מורכבים יחד, הדבר הוא גדול וכבד, אתה לא רואה רק את ההפך, אתה רואה את המים, אתה רואה את הרוח, הכל מורכב יחד, זה יצר כאן איזה דמות גדולה.
בולט
גדול. ברגע שהוא נשרף, נשאר פה משהו גשמי שהוא לא ייעלם, הוא יישאר. בא הרמב״ם אומר ליהודי, עוד מה נקרא את זה בפנים, נקרא את זה קודם במסע, בא הרמב״ם אומר ליהודי, לפעמים קורה שאדם חוזר בתשובה. מרוב התלהבות שהוא גילה עולם חדש, כי העולם של התורה והיהדות זה באמת עולם מרתק ומעניין ודברים מאוד נפלאים. לפעמים קורה שבן אדם מרוב התלהבות ומרוב חידוש שהוא גילה עולם חדש, הוא מוכן בשלב הראשון מיד לעזוב את המשפחה שלו ולעזוב את העבודה שלו ולעזוב את הבית שלו ורוצה ללכת לאיזה חור מרוחק. הוא לא מוכן שום דבר, רוצה לעזוב את הכל וזהו. זה נכון לעשות את זה?
לא.
בא הרמב״ם אומר, תדליק אש, זה בטוח, אבל תזכור שיש גם יסוד האפר, יסוד האפר, שהוא גשמי, ואתה צריך כמה שאתה מתרומם, תשאיר את התפיסה בגשמיות. אל תברח מהמציאות. תשאיר את האפר שהוא יהיה. אל תשכח שהוא קיים. זה בדיוק מה שהרמב"ם אומר, אתה מדליק אש, מתי זה יחשב שהדלקת את זה בדרך נכונה ולא טעית בהדלקה? כשאתה זוכר שיש גם אפר. אם אתה שוכח את האפר ואתה רוצה כולך להיות רוחני, זה טוב לנשמות בעולם הבא. זה לא דרך לנשמות בעולם הזה. בעולם הזה אנחנו צריכים גם אפר, צריכים גם גשמיות.
הוא אומר שהוא צריך את האש בשביל האפר.
עד רב, עוד יותר, עוד יותר מזה.
את האש אתה צריך בשביל
האפר, נכון? זה עוד נקודה. זה הנקודה הבאה. כל התכלית שהקדוש ברוך הוא הוריד נשמה לעולם, והכל זה בשביל שהגשמיות של העולם תתקדש, אבל לא לברוח ממנה. זה אם כך יוצא, שדבר מעניין, מלאכת המבהיר, איך זה מתרגם בעבודת האדם, בתנאי שאתה צריך את האפר, זה תנאי מאוד חשוב, נקרא את הלשון בפנים. אפר הרי הוא החלק היותר גשמי וחומרי של הדבר הנשרף באש, הוא בלשון אדמור הזקן, מביא כאן ציטוט מהתניה. נימד זה בעזרת השם עוד מעט, נגיע לחלק הזה. וכאשר שורפים עץ, הרי ג' היסודות דאש רוח ומים שבעץ, חלפו והלכו להם וקלו באשן. מה שאין כן האפר הנשאר הוא האפר שבו, היורד למטה ואין האש שולטת בו, הוא הנשאר קיים, הוא חומרי יותר מכולם. וזהו התנאי במלאכת מבהיר שיהיה צריך לאפר. תכלית העברת אש הנשמה, שאדם מבהיר את הנשמה שלו ומתלהב, צריכה להיות לא בשביל העלייה האש לחוד, להיפרד ולצאת מן הגוף. התכלית הוא לא לברוח מהעולם, זה לא תכלית, אלא בשביל ההמשכה. כמה שאתה מתלהב, מה המטרה? תחזור לבית, למשפחה, לעבודה, ולשם תכניס את מה שלמדת. לא לברוח מהמציאות, אלא להפך. להחדיר את זה לתוך המציאות.
האש צריך להפך.
צריך להפר. שאדם ירגיש שהוא צריך לגשמיות העולם. היינו, שהוא צריך להישאר נשמה בגוף, ולעסוק עם גשמיות העולם לבררה ולזכחה. ועד רבה, זוהי תכלית עברת אש הנשמה. וזה שנתעורר ברשפי אש האהבה עד לרגש של כלות הנפש וחפץ להידבק בשורשו ומקורו, הוא אך כדי שמזה יבוא לידי תוספת חיזוק בעבודה וקיום התורה והמצוות ביותו נשמה בגוף בעולם הזה הגשמי. התכלית הוא בתוך העולם, זה המטרה. והיינו, לפי שכל עניין מלאכת המשכן שהיא מקורה של המתת מלאכות, תסתכלו, אומר הרבי, הקדוש ברוך אמר לבנות משכן. ממה המשכן בנוי? מחפצים גשמיים. הוא לא אמר לנו להיות מיסטים, רוחניים, לעשות כל מיני מדיטציות ולברוח מהעולם. הוא אמר לו, תיקח עצים וזהב וכסף ונחושת ותכלת וצמר ותבנה בית גשמי ובתוכו אני אשכון. תעשה קודש הקודשים וקרובים. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא לא רוצה שהקדושה תתבטא בבריחה מהמציאות, אלא להפך, שהקדושה תחדור למציאות. נתבע הקדוש ברוך הוא להיות לא תראה בתחתונים, נקרא את הקטע הזה. והיינו לפי שכל עניין מלאכת המשכן שהיא מקורה של המתת מלאכות ולהשלים כוונת בריאת העולם, שנתבע הקדוש ברוך הוא להיות לא דירה בתחתונים. ככה זה בפורמט גדול במשכן שהיה במדבר, וכן הוא במשכן הפרטי שבכל אחד ואחד. כמאמר חז"ל על הפסוק, משכנתי בתוכם, בתוך כל אחד ואחד מישראל. שעניין מלאכת המשכן הוא מה שהאדם צריך לעשות את העולם דירה ומשכן לא יתברך. ולכן אין מלאכת מעביר בשלמות עד שיהיה צריך להפר. אם אתה עושה העברת אש ולא בגלל ההפר, לא, פספסת את המטרה. המטרה היא להעביר, אבל גם את ההפר, את הגשמיות. שיורגש שכוונת עברת האש האלוקי שבנשמתו היא בשביל האפר, עשיית דירה לא יתברך בתחתונים. לכן אם אדם מתלהב והמסקנה אומרת לו לברוח מהמציאות, סימן שהוא פספס את כל העניין. כל התלהבות צריך לתרגם אותה למילים מעשיות בתכלס, בשטח, לא במילים גבוהות שהם בורחים מהמציאות. זה בעצם יוצא איך שכל המלאכה בצורה כל כך מעניינת, מלאכת עברת האש, עד כמה שזה ממש נותן לנו שולחן ערוך איך לחיות כיהודי, מה בעצם המטרה שלנו בחיים. סיים את האות האחרונה. ובעומק יותר, אין פירוש הדברים שעברת האש, כלות הנפש והנשמה וצריך להפר, הם שני הפכים. אל תחשוב שזה שאתה מתלהב זה קו אחד, וזה שאומרים לך אל תשכח על המשפחה ועל העבודה ועל החיים זה קו הפוך, זה שני הפכים שאין ברירה, צריך להשלים איתם. לא, זה היינו אח. ההתלהבות האמיתית זה הירידה לגשמיות, זה לא הפכים, זה שילוב הכי יפה שיכול להיות.
אבל גם ההפר זה יכול לחבות איתה את האש. וואו, אתה יודע כמה דברים אומרים דרך
נקודה. אלא שכיוון שתכלית הכוונה היא לעשות העולם דירה לא יתברך, לכן תכליתה של התעוררות אש אהבה צריך להיות בשביל ההפר, בירור וזיכוך גשמיות העולם. אלא עוד זאת, שהתנאי זה צריך להפר היא הבחינה שעברת אש הנשמה היא כדי בה, היא כל אדם יעשה לעצמו בחינה, התלהבתי כמו שצריך או לא, מה יוצא מזה? אם בגלל זה אני יותר מקדש חלק נוסף בעולם, סימן שההתלהבות הייתה טובה. אם זה מביא לבריחה מהעולם, סימן שההתלהבות לא הייתה נכון, אז היה אש זרה. איך כתוב בתורה על נדב ואביהו? הקריבו אש זרה. מה זה אש זרה? הם הקריבו אש של בריחה מהמציאות, זה אש זרה. אם אתה מקריב אש שהיא בתוך המציאות, זה אש טובה. כאשר התעוררות רשפי אש אהבה להשם היא בשלימות, אזי אש הנשמה גוף המכריח שצריך להפר. והסברה בזה, כיוון שהעניין לדירה בתחתונים, עשיית עולם הזה לדירה ומשכן לא יתברך, היא כוונת העצמות, זה הכוונה, המטרה שעצמותו של הבורא, זה מה שהוא רוצה, הוא רוצה שהעולם יהיה עולם קדוש, מה שהוא יתברך נתאבה אליה. כמו שאנחנו יודעים שהנשמות שנמצאות היום בגן עדן מחכים ליום שהם ירדו חזרה לגוף, בתחיית המתים. למה? כי הם מבינים שהתכלית היא לא לברוח לגן עדן. התכלית היא בסופו של דבר להיכנס חזרה לגוף גשמי בעולם הזה ולחיות כאן בעולם הזה כיהודי קדוש. זה התכלית. לכן גם הם משתוקקות לחזור לפה, כי המטרה היא האפר, לא האש. הרי מובן שככל שאדם עולה למעלה יותר, הוא מתקרב יותר לשורשו ומקורו בהשם חיי החיים ברוך הוא, הרי הוא מרגיש יותר את הנחיצות וההכרח לרד למטה ולהתעסק בבירור וזיכוך העולם, לעשותו דירה ומשכן לא יתברך. כיוון שרק בכך ממלאים כוונת העצמות. ונמצא שאימתי אבי עברת אש הנשמה מלאכה ועבודה בשלמות. מה זה נקרא שהאש של הנשמה שלך בוערת כמו שצריך? שחפץ הנשמה להידבק בו יתברך ובשלמות. והיא עלייה באמת, מתי? רק כשמביאה לידי המשכה למטה, צריך לאפר. אם לא עושים את זה עם האפר, אז זה לא כמו שצריך להיות. זה בעצם הנקודה של כל תורת חסידות חב"ד. כל הזמן לשלב בין שני הדברים.
רצו
ושוב. להתרומם, אבל מיד להוריד את זה למטה. לא לברוח לקיצוניות הזו וגם לא לקיצוניות השנייה.